אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינים. במה נפתח? שני נושאים רבי חשיבות עמדו בשבוע החולף על סדר היום שלנו. האחד, המצב הביטחוני סביב רצועת עזה, בעוד סבב שכלל לא ברור אם הגיע כבר לסיומו. והאחר, המשך המאמצים להביא להקמת ממשלה חדשה. ושני הנושאים הללו, צריך לומר, משיקים זה לזה. נפתח בנושא הביטחוני במה שהתרחש בגבול עזה. בראשית השבוע התעוררו תושבי עוטף עזה, אשקלון, אשדוד ואזורים נוספים לקולות צבע אדום, האזעקה על ירי רקטות מרצועת עזה. הייתה זאת תגובה של ארגון הג'יהאד האיסלאמי לחיסולו של אחד מבחירי הארגון, מפקד החטיבה הצפונית בעזה, בהא אבו אל-עטא. הוא נהרג מפגיעה מדויקת של טיל ישראלי שנורה הישר אל חדר המיטות בבית ברצועה, אמו נהרגה גם אשתו. שמו של אבו אל-עטא שב ועלה בחודשים האחרונים בדיווחי התקשורת. הוא נחשב אחד מבחירי אנשי הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, ובעיקר הוא הוצג כילד הרע, המשגר קטיושות לישראל גם כאשר החמאס השולט ברצועה מעוניין לשמור על שקט כחלק ממגעי ההסדרה עם ישראל. כמה וכמה פעמים בשנה האחרונה היו אלה הרקטות ששוגרו בהוראתו, אשר הפרו גם את השקט השברירי באזור מוכי הרקטות המכונה עוטף עזה. ישראל אמנם לא עשתה כמעט שימוש בשנים האחרונות במה שמכונה סיכול ממוקד של בכירים פלסטינים. אבל אבו אל-עטא היה לא רק עצם בגרונה של ישראל, אלא גם שחקן סרבן ובעייתי בתוככי רצועת עזה, איש שהמרה שוב ושוב את פי החמאס במקרים רבים. לדברי גורמים ישראלים, היה לו קשר הדוק עם איראן, התומכת בארגונו ואף מסייעת לו במימון, בהכשרה ואולי גם בציוד לחימה. הג'יהאד האיסלאמי פתח בעקבות החיסול בשורה של מטחי רקטות על עוטף עזה, כאמור על אשדוד, אפילו עד לחולון בפאתי תל אביב הגיעו הרקטות. לצד יוצא דופן שלא ננקט בעבר, גם נסגרו כל העסקים והמוסדות גם בתל אביב למשך שעות אחדות. באזורים נרחבים בדרום לא היו כמעט לימודים במשך רוב ימי השבוע החולף מאז החיסול. באזורים הללו התושבים למודי ניסיון, אבל היה משהו חריג בסבב הזה. ירי הקטיושות בוצע רק על ידי אנשי הג'יהאד האיסלאמי. אנשי החמאס, הארגון הגדול והחזק השולט ברצועה, לא לחצו על שום הדק של משגר רקטות. וגם ישראל דיברה הפעם בקול אחר. היא לא תקפה מטרות של החמאס, וגם ההודעה הישראלית הרגילה שהחמאס הוא אחראי לכל מה שמשוגר מעזה, לא משנה מי יורה בפועל, לא נשמעה הפעם. ההסבר לכך הוא העובדה שישראל מנהלת, כידוע, מזה זמן מגעים בתיווך מצרי, רוסי ואחר, להסדרה כלשהי של המצב בעזה עם החמאס. וגם חשוב היה הן לישראל וגם לחמאס לפגוע באנשי הג'יהאד האיסלאמי ולהמשיך בדיונים על ההסדרה שטרם ברורה משמעותה המלאה. ההפרדה הזו בין החמאס לג'יהאד האיסלאמי החזיקה מעמד כמה ימים. אבל בשבת לפנות בוקר שוב נשמעו אזעקות צבע אדום, בעיקר באזור באר שבע. הפעם היה זה בשל רקטות שנורו על ידי אנשי החמאס דווקא. צהל הגיב והפעם תקף את מתקני החמאס. מדוע זה קרה? נראה שהיה לחץ כבד מאוד ברצועה על אנשי החמאס, מצד אזרחים שתהו מדוע ארגון חשוב זה איננו מגיב על חיסולו של פלסטיני בכיר. אפשר אם כן שהלחץ הציבורי הביא לכך, ואפשר שהירי בשבת בוצע לא באישור הנהגת החמאס, אלא על ידי מה שיש מי שמכנים גם אצלנו פעילים סוררים בתוך הארגון. ומה עכשיו? האם הסבב הזה שהיה כרוך בסבל רב לתושבי עוטף עזה, שנאלצו לרוץ שוב ושוב למרחבים המוגנים, אכן הסתיים? מי יודע? ועכשיו לפוליטיקה. במקביל לאירועים בעזה, נכנס לתפקידו בימים האחרונים שר ביטחון חדש למדינת ישראל, חבר הכנסת נפתלי בנט, איש מפלגת הימין חדש. הוא זכה בתפקידו שהוחזק באחרונה בידי נתניהו מסיבות פוליטיות מובהקות, במה שנחשב כצעד ראשון אפשרי להצטרפות מפלגתו לליכוד. כאשר היה בנט שר החינוך, הוא היה המבקר החריף ביותר של מדיניותו הביטחונית של נתניהו ברצועת עזה. בקבינט המדיני והביטחוני הוא תקף שוב ושוב את ראש הממשלה וגם את בכירי צה"ל על שאינם יודעים או רוצים לפתור את הבעיה בעזה. אבל מינוי בנט לשר הביטחון עדיין לא קידם את סיכוייו של נתניהו להרכיב ממשלה. התיקו המשתק את הדיונים עדיין נמשך. לפני שעות אחדות נפגש בני גנץ, מנהיג כחול לבן, עם הנשיא ריבלין. שניהם הסכימו שיש להאיץ את המגעים כדי למנוע מערכת בחירות שלישית. על פי דיווחים שונים, עשוי גנץ לנסות להקים בשלב ראשון ממשלת מיעוט, אחר כך לצרף משתתפים נוספים. תפקיד משמעותי יש לרשימה הערבית המשותפת, אשר אמורה על פי אחד התסריטים הללו לתמוך בממשלת גנץ מבחוץ. נתניהו ושרים בליכוד עוסקים בשעות האחרונות במתקפה שמטרתה להזהיר כביכול את הציבור מן הסכנה שממשלה בישראל תתבסס על תמיכה של המפלגה הערבית. זו ביקורת בעייתית מאוד, כי חברי הכנסת הערביים מייצגים חמישית מאזרחי מדינת ישראל. השתתפותם הפעילה או הסבילה בקואליציה היא בהחלט עוד כבוד לדמוקרטיה הישראלית. אבל נתניהו, אולי כדרכו, מחפש את הסדקים שיפוררו את המחנה שמולו נאבק. וקשה להיות אופטימיים באשר לאפשרות שניתן יהיה להקים ממשלה יציבה בקרוב. האפשרות של בחירות נוספות עדיין שרירה קיימת ומדאיגה. ועוד עניין ניצה ענייניו המשפטיים של נתניהו. אי אפשר בלי העניין הזה. בימים האחרונים מתפרסמות ידיעות, אולי הערכות, כי ההחלטה אם להגיש כתבי אישום נגדו עשויה להתפרסם כבר בתוך שבוע או שבועיים. איך זה ישפיע על המגעים להקמת קואליציה, מה יעשה אז נתניהו, כל השאלות הללו הן בלתי פתורות גם היום. עד כאן רפי מן המשדר לרדיו SBS בעברית מירושלים. שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.